טוב, בעזר השם נדבר היום על נושא שהרשימי מדבר עליו כמה וכמה פעמים, הנושא של קידוש השם. זה קשור מאוד לפרשת השבוע, לסיפור של פנחס, כי יש כמה התייחסויות לעניין הזה, יש גם בתשל"ב, גם בתשמ"ם, לקידוש השם שנעשה על ידי פנחס. היה מצב של חילול השם נורא והיום. מגיע איש מבני ישראל, לוקח את המדיוניס לעיני מוישה, לעיני בני ישראל, ועושה עבירה בפרסיה. עכשיו, בכל עבירה שיש בעולם, יש בזה גם חילול השם, ובכל מצווה שיש בעולם, יש בזה גם קידוש השם. זאת אומרת, זה סתם באופן כללי. כל מצווה, בפרט אם זה נעשה בו רבים, אז יש חילול השם ברבים וקידוש השם ברבים. כל מצווה שנעשה ברבים, כן, תפילה ברבים, לימוד ברבים, שיעור ברבים, כל דבר כזה יש בו קידוש השם. כל מצווה שנעשה, בפרט אם זה נעשה ברבים, יש בזה קידוש השם. ואם מכוונים בזה באמת, סתם בכל מצווה שאדם עושה, כשהוא מכוון לקדש שם שמיים, אז הוא מתעלה הרבה הרבה יותר על ידי המצווה הזאת, כי הוא זוכה לדרגה הגבוהה ביותר שיש, שזה הדרגה של קידוש השם. כשבאים להסתכל על הנושא הזה, כן? התכלס של כל הנברואים, התכלס של כל הנברואים שקיימים בעולם, זה שיכירו בקדוש ברוך הוא. דברים מבוארים, ברמב"ן, בסוף פרשת בואי, בלי סוף מקומות, ברבי ישעיהו הראשונים ועוד, בזוהר הקודש, בגין דישתמוידון לי, שיכירו את הקדוש ברוך הוא. לאדם חי בעולם, הוא יכול לחיות את כל החיים שלו בכפיות טובה, הוא כופר עליו כלי, הוא מכסה את הדברים ומתעלם מהם, ולעומת זאת יש חיים אמיתיים, חיים של אמונה, חיים של הכרה בזה שיש הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם והוא השם אחד. זה התכלית של הכל, זה לחיות לגמרי במציאות של הכרה בהשם. עכשיו, כל זמן שלא מכירים את הקדוש ברוך הוא, לא יודעים ולא שומעים עליו, אז לא מתייחס שם השם. אתה רואה, הראשים בדוגמה מחי סורו, פרשת חי סורו, כתוב שם שאברום משביע את אליעזר שהוא ילך ויקח אישה ליצחוק, אז אומר לו, והשביח הוא בהשם אלוהיקי השמיים ואלוהיקי האורץ. טוב, אז השבעה היא באלוהיקי השמיים ואלוהיקי האורץ, ואחר כך, ארבע פסוקים אחר כך, כשכתוב שהוא אומר, הוא מתחיל לספר את הסיפור חיים שלו, הוא אומר, השם אלוהיקי השמיים, אשר לקוחני מבי סובי ומארץ וילדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי. אז בהתחלה הוא קורא לו אלוהיקי השמיים ואלוהיקי האורץ, כשהוא מדבר עם אליעזר, וכשהוא מספר את הסיפור, הוא קורא לו רק אלוהיקי השמיים. הוא שם רשי, שכשלקוחני מבי סובי לא היה מפורסם בעולם. אז הוא היה רק אלוהיקי השמיים. ועכשיו הרגלתי בפי הבריאויס, זאת אומרת, אברום אבינו, והעבודה שלו בעולם, הוא הרגיל את שם השם בפי הבריאויס, ובזה הקדוש ברוך הוא נהיה אלוהיקי האורץ. עכשיו, זה ברור שהקדוש ברוך הוא שולט, ומשגיח, ונמצא, ומנהל הכל, הוא אילה סביבה סביבה סביבויס, תקי הוא בעלה, יכול להיות סביבה סביבויס, לא משנה אם אנשים מכירים בזה או לא. גם אם מישהו יעצום חזק חזק את העיניים, זה לא אומר שאין אריה, ואם מישהו יצעק חזק שטויות, זה לא אומר שהאמת לא קיימת, כן, דברים פשוטים. אז המציאות היא מציאות נכונה ואמיתית, גם אם אנשים לא מכירים בה, או לא מוכנים להכיר בה, או לא רוצים להכיר בה. אבל בכל זאת אתה רואה שהוא לא נקרא אלוהי האורץ, כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא הורגל שמו בעולם על ידי אברהם אבינו. אברהם אבינו הרגיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואז זה נהיה המציאות של אלוהי השמיים ואלוהי האורץ. כל זמן שלא מכירים אותו, הוא לא מתייחס, הוא לא מתגלה. כאלוהיקי האורץ. כשעם ישראל נמצאים במדבור, חוטאים בחטא המרגלים, מוישה רבינו עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מעורר רחמים על עם ישראל. עכשיו, הר"ן בדרושס מעריך בזה שהמציאות של חטא המרגלים הייתה קשה יותר מכל שערה וירס. הוא מוכיח את זה בצורה מאוד מעניינת. הוא אומר, שים לב שבפרשס חוקס, יש לך את הסיפור שבני ישראל באים וטוענים על זה שאין מים, והסיפור של מי מריבו, והנוסח שהם אומרים לפני מוישה רבינו, הפסוק אומר, הם אומרים, למה הבאת אותנו אל המדבור הזה, למוס שום, אנחנו ובעירנו. למה הבאת אותנו למדבר, למות אנחנו והבהמות שלנו. בן אדם הולך למות, והוא לחוץ מה יקרה עם הבהמה שלו אחר כך. מילא כלב, עוד איפשהו אפשר להבין שבן אדם קשור מאוד לצ'יקו והוא לא יכול בלעדיו, ואם הכלב ימות אז אפילו אחרי מותו הוא דואג שהכלב יהיה מסודר. קורה, זה קורה. אבל פה לא מדברים על בהמות, כן? מדברים על בהמות עבודה. חמורים, סוסים, כבשים. איזה קשר. הבן אדם פוחד מלמות ולחוץ מה יהיה אם אנחנו ועירינו. אז האמת היא, יש וורד מאוד יפה של הזרע שימשון. זרע שימשון ידוע כספר שסגולה ללמוד אותו. כן? זה רב חיים שימשון נחמני, היה רב באיטליה. נראה לי במשפחה של הרמה מפנו. והיה גם תמיד חוכן גדול וגם מקובל גדול. והיה לו בן יחיד, והבן היחיד הזה שהיה תמיד חוכן גדול נפטר ולא נשאר לו עוד ילדים. לא נשאר לו זרע של כיום בכלל. ולכן הוא חיבר את הספר הזה בתור זרע שימשון. שישאר לו, לרב חיים שימשון נחמני, ישאר לו זרע בעולם על ידי שילמדו את הספרים שלו. ולכן בהקדומה הוא כותב שיעשו איתו טובה וילמדו את הספר שלו, ובשכר זה הוא מברך ומתפלל שיהיה בוא נחיה מזוין נמלא סגולות. ככה זה נהיה הספר שסגולה ללמוד אותו. האמת היא, בדרך כלל לומדים סגולה זה סגולה, אבל יש לו מהלכים נפלאים ממש. אז שם למשל הוא עומד על השאלה הזאת, לא משום אנחנו ועירינו. אז הוא אומר, מה הפשט בזה? אז הוא אומר, בקצרה נזכיר את הדברים. יש מדרש, המדרש מספר שאלכסנדרס מוקדון יצא למסע כיבוש, והוא כבש את רוב העולם המוכר של אז. הוא כבש את רוב העולם. הוא הגיע עד אפריקי והוא הגיע עד קציה. קציה זה כנראה באזור הודו. שם זה היה, הוא היה בסוף ימיו, יותר מאוחר. הוא הגיע עד קציה. כשהוא הגיע לשם, אז קציה יצאו לפניו עם לחמים מזהב ופירות מזהב. הוא אמר, מה אני אעשה עם זה? אני לא יכול לאכול, תביאו אוכל רגיל. הוא אמר, מה, אתה אוכל פירות רגילים ולחם רגיל? אז למה באת עד לפה? זה חסר ביוון, במקדוניה, לחמים? זה, בשביל זה כבשת עד סוף העולם? חשבנו שאתה אוכל זהב. טוב, למה זה אומר, מה פתאום? באתי אליכם ללמוד חוכמה. מה איזה חוכמה אתה רוצה ללמוד? אז הוא אומר להם, איך עושים משפטים? איך אתם דנים במקומכם? טוב, מתיישב מלך קציה לדון את הדין באותו יום, ומכין כיסא לאלכסנדרוס מוקדון שישב לידו. אלכסנדר יושב שם, והוא רואה דין תירה מאוד מעניין. מגיעים שתי אנשים, אחד מחר לשני חורבה, ואז חפר הקונה בחורבה ומצא אוצר גדול של כסף. בא מוכר וטוען כולו שלחו, ובא קונה וטוען כולו שלחו. כל אחד טוען שזה שייך לשני. אני מחרתי חצר, לא מחר, אני את החצר מחרתי עם כל מהדעיס בו, מי אומקדתו עם הרע בעד רואים רקיה, הכל שייך לך. והצד השני טוען, מה פתאום? חצר קניתי, אוצר לא קניתי, האוצר שייך לך. מעניין עד אם תראה. ייצור, הם רבים ביניהם, ואז מלך קציה, הפסק שלו הוא אומר, לך יש בן, לך יש בת, תחתנו אותם, תיתנו להם את הכסף. זה הפתרון. אלכסנדר בהלם. אז הוא שואל אותו מלך קציה, כל בסדר, אתה היית פוסק אחרת? מה הייתם פוסקים במקומכם? אומר לו אלכסנדר מוקדון, אני? אם היה דין כזה בא לפניי ביוון, הייתי מוריד לזה את הראש, מוריד לזה את הראש ולוקח את הכסף לעצמי. אני שמח להם יבלת בין הכתפיים. זה ראש זה, הם לא משתמשים בו. מה הם צריכים את זה בכלל? מה, תירוף הדעת הדבר הזה. ואומר לו אלכסנדר, ככה היית פוסק? אמר, תגיד, מיטרי, איסקה ביכולים, גשם יש אצלכם? אומר לו, כן. שמש, דנח גבי, השמש זורחת אצלכם, גבי ביכולים? אומר לו, כן. אומר לו, בעיר, איסקה ביכולים, בהמות יש אצלכם? אומר לו, כן. אומר, אז כנראה השמש זורחת ויורד גשם בזכות הבהמות. הדוד הכסיב, אודם ובהמוס, אישי השם, אודם בזכות בהמות. כך מסיים המדרש. זאת אומרת, אומר לו מלך קציה, אין לכם שום זכות לחיות, אם זאת ההתנהגות שלכם, כי אוי לא חסד יבונה. ואם אין לכם חסד, אין לכם זכות קיום, אם זה ההתנהגות שלכם. אבל כנראה שאתם מתפרנסים בזכות הבהמות, עודם בזכות בהמה. כך אומר שם, לבדם יש הרבה מהלכים להסביר, מה בעצם הוויכוח פה, יש פה עומק בוויכוח מלך קציה אלכסנדר מוקדון. איך אפשר לקיים את העולם, איך אפשר להחזיק את העולם? האם רק בדרך תחרותית? שאוסם רוצה הרבה כסף, ושטראוס רוצה הרבה כסף, ואנג'ל וברמן וטרה ותנובה, וככה מגיע לכל מושב בארץ 8 סוגים של לחם ו10 סוגים של חלב. כי כולם רוצים כסף. התחרות והתחרותיות והקנאה והשנאה, כנס איש מרייהו, זה מה שמניע את הגלגלים של הכלכלה. או שבעצם בא מלך קציה ואומר, לא, יש גם התנהגות אחרת. אתה אוהב את הבן שלך? אתה אוהב את הבת שלך? יופי, תדאגו להם. אפשר לנהל את כל העולם לא רק מתוך שנאה, קנאה ותחרותיות. איך אומרים תמיד בדרך צרס כזה, שעל שולם עומד העולם וממחלוקס נבנה העולם. כל אחד בונה, כל אחד מגייס, כל אחד עושה, אתה מכניס קצת מחלוקס לעניין והכל מתחיל לבעור. אנשים פתאום מתעוררים. אבל לא, אפשר לעורר את העולם גם מתוך אהבה. וזה בעצם התשובה של מלך קצי. בכל אופן, אומר אז לראשים שואים, אומר, התיינה של עם ישראל לא מושום, אנחנו ובעירנו. מה בעצם התיינה שלהם? אומר, אנחנו ובעירנו, אולי לנו לא מגיע להינצל. אבל יש פה גם בהמות. כבשים, חמורים, סוסים. אודם בזכוס באימא, אודם ובאימא, תישי השם, אולי ננצל בזכותם. עונה להם הקדוש ברוך הוא, לא. לך תביא להם מים, וישקיסו אס הועדו ואס בעירום, תן להם לשתות בזכות עצמם, ואס בעירום, אומר רשי על המקום מכאן, שאתו ירוחוס על ממורינו של ישראל. גם מה שהבהמות מקבלות זה רק בזכות בני אדם. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא עונה, זה התיינה של ה... זה המערך של הזרשים שלי. אבל נחזור לעניין, הרם בדרושס מוציא מזה משהו מאוד מעניין. הוא אומר, כל הטיינס שהיה לעם ישראל במדבור, עשר ניסיונס ואינס ואיסי, זה עשר פעמי ולשום ובקוילי, הוא אומר, זה לא היה באמת טיינס שהם רוצים לחזור למצרים. זה כמו שיש לך הרבה פעמים ילד קטן שקיבל סוכריה אחת והוא רוצה שתיים, הוא אומר, אוי, זה לא שווה, זה רק אחד. זה לא מגנום, אז הוא לא רוצה את הגלידה. אז הוא אומר, טוב, טוב, תחזיר. לא, לא, הוא לא רוצה להחזיר. זה נוסח של לבקש. לא הייתי אומר, זה נוסח יפה, אבל זה נוסח לבקש. הוא רוצה לקבל עוד, הוא רוצה לקבל כפול, הוא רוצה לקבל יותר גדול, ולכן במקום להגיד אני רוצה יותר גדול, אז מה הוא עושה? הוא מתלונן על לא רוצה, לא שווה כלום. אומר רן בדרושס, אומר גם עם ישראל כשהם יצאו ממצרים, רוב הטיינה שלא מועל יסונו ממצרים, ולמה הבאת אותנו למקום הזה? אומר מה היה הטיינה? רוצים שיהיה גם מים. מה, אתם באמת רוצים לחזור למצרים? לא, מה פתאום? זה רק נוסח כזה, אם רוצה את אותו, לא כדאי לצאת. זה נוסח בחייני, לא יותר. אומר והראיה, אומר הרן, כי הם אומרים, לא מושום, אנחנו בעירנו. אם הם באמת פוחדים למות, מי שבפחד מוות לא זוכר את הבהמה שלו. בן אדם שבאמת בפחד מוות לא זוכר כלום. אם הם מסוגלים להתלונן על לא מושום, אנחנו בעירנו, זאת אומרת שהם עדיין האמינו שהם חיים, והם האמינו שזה בסדר. נוסח כזה של, תלונה, לא יותר. אומר, פעם אחת היה תלונה אמיתית, אומר הרן. ושם אתה רואה שהם מקבלים עונש. אומר, גם כל העשר ניסיונס, אתה לא רואה שהם נענשים. זאת אומרת, העונשים, גם אם יש, הם לא עונשים חמורים. בפעם אחת יש עונש באמת חמור וחסר פופורציה ביחס לעשר ניסיונס, אבל בפופורציה אמיתית, לטענה אמיתית, וזה הם חטא מרגלים. כשאז הם אומרים שהם רוצים לחזור למצרים והקוויה רעום בויך למשפחו איסוף, זה אמיתי, הם באמת רוצים לחזור למצרים, ולכן ואיסו יודו אלוהם להפיצו איסום בגויים ולזרו איסום בארוצו איס רחמון לצלן, אז מגיעה באמת הגזירה הכי חמורה שיש, כי זה מה שקורה. אז טוב, באותו זמן מוישה רבינו עומד לפני הקדיש ברוך הוא לבקש רחמים, ושומעו מה הטיינה של מוישה רבינו, טיינה שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים בתירה, והוא טוען ושומעו מצרים כי אליסו וחויכחו אסו אום הזה מקרבוי, ואומרו אל יוישב אורץ, אי אשר עין בעין נירו אתו השם, ואנון חוי מדליהם, ובעמוד אונון אתו אילך לפניהם יוימום, וכולו, מבלתי יכוי לס השם להובי אסו אום הזה אל אורץ אשר נשבע להם, וישחוטים במדבור. זאת אומרת, מה הטיינה שלו? יחילו לשם. יחילו לשם. יבואו הגויים ויגידו, מבלתי יכוי לס השם. והטיינה הזאת מעוררת רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, עד שהוא סולח להם ומשאיר אותם במדבור, ולא מחלה אותם לגמרי, אלא רק מנעצה, יש פה דין חדש, מנעצה היא לא יראו, ומי שלא היה ממנעצה נשאר בחיים. הגמורה בברוכס, בלמדי סימד א' אומרת, אומר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, יוימרו עכשיו, יוימרו מויסו אילום, תושש כויכוי כנקייבו, ואינו יוכי לאציל. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, ועלוי כבר רואו ניסים וגבורוי שעושיסי להם על הים. אז למה יגידו שאין לי כוח? הם ראו הרי, אומר לפונוב, ריבוינו של אילום, עדיין יש לו, הם לא אמר, למלך אחד יכול לעמוד, ל-31 מלכים אינו יכול לעמוד. למה יישא הקדוש ברוך הוא מודה לו? אומר, רבי יהודה מנין שחוזר הקדוש ברוך הוא בואי למוישה, שנאמר ויאמר השם, סולחתי כדבורך. למה? בגלל דבריך, כדבורך, עשידים, ומוישה אילום לא אמר. עכשיו, בואו רגע, ניקח את הטיינה הזאת ונבין את ההיגיון שלה. מה הטיינה? למלך אחד הוא יכול, ל-31 ככה אמורים הגויים לטעון. זה הגיוני טענה כזאת, למלך אחד, 31 מלכים. א', המספר, ההגדרה מלכים היא הגדרה לא מדויקת. הרבה מלכים זה סיבה? הרבה מלכים, אתה רוצה להגיד הרבה אנשים? הגיוני. הרבה לוחמים, מספר של טנקים, אבל הרבה מלכים. יש משמעות ל-184 מדינות באום נגד ארצות הברית, כאילו. זה... לא, אבל זה 184, לא, אז תריד קצת את רוסיה ועוד כמה שכן משמעותיות שם. אבל מספר גדול לא באמת משנה, אין הבדל בין 1 ל-31. זה לא, זה שזה עוד מלכויות, זה משנה משהו. אומר, ואפילו עם הכוונה, כן, להגיד לומד א' מלוכים, זה הרבה אנשים. זה שייך במלחמה. אם יש מלחמה, אז יש לך צבא אחד וצבא שני. בוא נגיד, מה קרה עם מצרים? היה מלחמה? לא היה מלחמה. מה היה? מעביר בונו וגזר ים, סופס רדפיהם וסייניהם, ביסוי מויסטיבה. נו, אז יש הבדל אם זה מלך אחד או 31 מלכים, ואם היו באים לא רק 600 רכב בחור, אלא היו באים 600,000 רכב בחור. אולי הסיבוב בתוך ים סופס היה קצת יותר ארוך, ושכולם יספיקו להיכנס, בלי דחיפות. מה יכול להיות הטיינה? איפה הטיינה מתחילה בכלל, כן? למה הטיינה משתנה ברגע שאתה אומר, וואו, זה 31 מלכים, זה הוא כבר לא יכול. מה השתנה? מה הוא יכל שם שהוא לא יכול פה? רק מה? לא, באמת לא נפקים הנה. זה יותר מזה. בוא נגיד, אם עד עכשיו היה לך באמת כל מוי ריחיתי וכנען, היה בוקים מדרושים ויושבים ולומדים ועובדים את השם, תשמע, הם רואים שאת זה הוא ניצח, את זה הוא לא, יחזרו לאלילים. מה מוי ריחיתי עשו בינתיים? גם עבדו עביד לזורה. אז מה בדיוק השתנה? שיהיה להם תירוץ קצת יותר נחמד. נו, זה לא באמת נפקי מינה, אחי לשם הזה. זה לא שעד היום קרה משהו, כן? זה לא שיקומו איזה בסמדר שיתרוקן. האמורי והחיטי והכנעני וכל היושב האורץ ההיא שמוישה רבינו מדבר עליהם, עובדים עביד הזורה, ועבדו עביד הזורה, ויעבדו עביד הזורה. רק מה? שיהיה להם איזה אמירה כזאת, כן? יהיה להם אמירה שהם יגידו ש... 31 מלוכים. אמירה שאין בה היגיון, היא חסרת טעם, היא לא באמת משנה, כי הניסים לא קשורים למספרים, וודאי שלא קשורים למספר המלאכים. אז מה הטיינה פה בכלל? מה הוא רוצה? מה מוישה רבינו טוען, והטיינה הזאת מתקבלת? אומר, הגמורה שם אומרת, שמושה למלך שכועס על בנוי, והוא מכה ומכה גדוי לו, והיה אוהבו יושב לפניו, ומתיירה לומר לו דבר. האוהב שיושב לפני המלך פוחד. אמר המלך, או תוך כדי שהוא מכה את הבן, הוא אומר לה... לזה, הוא אומר לו, אמר המלך, אלמלא אוהבי זה שיושב לפניי הרגתיך. אלמלא אוהבי זה שיושב... אומר האוהב, דבר זה תלוי בי, מיד עומד ויצילוי. אומר, תגמור גם כאן, ועתו, כן, הקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני והשמידי. אז מוישה רבינו מבין, הרף ממני, כי מחזיקה הייתי בך. למה אתה אומר הרף ממני? רק על כוח, כנראה יש לי פה כוח, אני יכול להקר. אם ככה הוא עומד ומתפלל. עכשיו, מה בעצם הוא מחדש? עוד פעם, הוא עומד בתפילה ומחדש שהולך להיות פה חילול השם. קדוש ברוך הוא יודע שיש פה חילול השם. מה התחדש, מה השתנה על ידי הטיינה של מוישה רבינו? למה זה? לראשי יש פה יסוד גדול, ואת היסוד הזה הוא חזר המון פעמים. המון פעמים, וגם כשהיה בשנים האחרונות, היה נראה לי, זה היה ערב חודש ניסן, תוף שני ג' אז היה כנס גדול בכל הנושא הזה של הגיוס, שהיה סכנה גדולה. וראשי ודיבר, זה היה נראה לי פה בארמונותכם, והיה שידור בכל הארץ. והנקודה שהוא אמר שם, הוא דיבר ממש בקצרה, אבל הנקודה שהוא דיבר זה הנקודה הזאת, הנקודה הבאה: אם יש אחד שאכפת לו חילול השם, אז הגזירה מתבטלת. למרות שהטיינה היא לאו דווקא טיינה צודקת ולא מגיע מכוח איזה טיינה מסוימת, אבל אם יש אדם בעולם שאכפת לו חילול השם שהולך לקרות, זה יכול לבטל, זה יכול לבטל את הגזירה. אומר ככה, בוא, מדובר פה לכאורה על טיינה לא אמיתית ואין לה מקום בהיגיון. אבל יבואו כמה אנשים עם אמונה חלשה, והם הרי צריכים תירוצים למה הם לא מאמינים, כן? זה היסוד הידוע של רב חיים ולוז'ינר, כן? שיש פעם תלמיד שעזב ויצא לתרבוזרו, אז אמר לרב חיים ולוז'ינר, ושאל אותו רב חיים ולוז'ינר מה קרה, אמר שיש לו שאלות באמונה. אז רב חיים ולוז'ינר אמר לו, אין בעיה, רק תגידי דבר אחד, היה לך קודם עזבת ואז התעוררו השאלות, או קודם היו השאלות ואז עזבת? זאת אומרת, האמת, קודם הוא התחיל לעזוב ורק אז התעוררו השאלות. אומר, אז זה לא שאלות, זה תירוצים. על שאלות אני יכול לענות, אבל על תירוצים אי אפשר לענות. וזה בן אדם שאתה רואה את זה, הרבה פעמים יוצא לך לדבר עם בני אדם, אתה רואה בן אדם שהוא אפילו לא מבין מה שהוא שואל. הוא מצטט מושגים מאוד מאוד יפה, והוא אפילו לא מבין מה הוא שואל. העיקר שיש לו שאלה. ואם אתה מנסה חס ושולם לענות לו על השאלה, הוא ממש נפגע, כי הוא צריך להגן על השאלה הזאת בכל מחיר, הוא חייב אותה, מה הוא יעשה בלעדיה? אז זה מאוד... היה לי פעם, עמדתי בבית כנסת, בבית שמש, וניגש איזה אברך ככה, עם הגרביים והקפטן, חסית על הסארן, כאילו, עם כל הלבוש. הוא מגיע פתאום איזה ככה נעמד ליד אבימה, והוא מתחיל לשאול אותי שזה מדרך הטבע 80, אז למה הוא לא עשה מראש, שיהיה את זה, כי זו שאלה מפולפלת כזאת של אף מילה ממה שהוא אומר הוא עצמו לא מבין. זאת אומרת, זה ציטוט מושגים בקבלה בלי הבנה, בצורה של שטחית, ואז יש שאלה, כן. ניצור, ואז אני אסתכל עליו, אני אומר, תשמע, אתה חושב שיבוא יום הדין בשמיים, וישאלו אותך, למה לא קיימת מצוות, למה עשית עבירות, אתה תגיד, שמע, היה לי שאלות ולא הבנתי, אתה חושב שזה יתקבל? זה לא יעזור לך כלום. זה אתה חייב לעשות בכל מקרה. זה מה שעניתי לו. הוא אמר לי, מה, צפון קוריאה? אמרתי לו, לא, זה אבא אוהב שהוא קובע את החוקים. טוב, עומד שם לידי אחד, משגיח בישיבה, והוא ככה, אני לא עונה לעניין. אז הוא פונה לאותו רבר עליה ומתחיל להגיד לו, תראה, זה להייטיב, זה ככה. אז הוא אמר לו, לא, לא, זה בסדר, הבנתי הכל, הוא כבר הסביר לי. זה הכל. ברגע שאם השאלה המוצלחת הזאת לא באמת עוזרת לי, אז למה אני צריך אותה? תשמע, הבן אדם שבאמת קשה לו משהו, קשה לו, אתה שומע על הקול שלו כשהוא שואל שיש פה כאב, יש פה איזה משהו בוער בו. אבל ציטוט של משפטים, של מושגים שאתה לא מבין, זאת לא שאלה, יפה לא הייתה. אתה רואה כל כך הרבה פעמים, אתה פוגש גם חילונים, באים לך, ידיעה ובחירה. יש לו שאלה על ידיעה ובחירה. מה זה ידיעה? כן, בערך, הקדוש ברוך הוא, זה בחירה. רגע, אז אתה שואל אותי אם יש בחירה? כאילו, אתה לא יכול עכשיו להחליט אם יש לו את הקפה או לא? לא, הוא לא יודע. כן, הוא שמע שיש שאלה כזאת. אתה רוצה ללמוד פשוט ברמב״ם? יש לי עוד כמה רמב״ם שאני רוצה באמת ללמוד איתך. אבל כשהשאלה הזאת תכאב לך, שאתה עוד תשם בגלל בלילה, בוא דבר איתי. אבל כל זמן שבן אדם אפילו לא מבין את מה שהוא שואל, הוא לא מבין מה, הוא שמע איזה מושג, הוא מנסה לחזור עליו, איזה ציטוטים, כאילו מה. בסדר, נו, שמשמור. אבל טוב, מה קורה פה בעצם? יש אנשים שצריכים תירוצים. תירוצים, למה לא להאמין? אומר, האנשים האלה ימצאו פה איזה משהו. בטח, עליהם הוא יכול ועליהם הוא לא יכול. ודאי שלא יתחדש כלום הקדוש ברוך הוא על הטענה של מויש רבינו. הוא יודע שהאלה שחלשים באמון וקשה להם להיות, הם לא חזקים או אמיצים מספיק, תמיד יוכלו למצוא דברים לתרץ את העקשנות שלהם. אבל כשיש חטא, צריך להיות עונש. ויש בזה חילול השם, אבל זה שור הסדין, שמקבלים עונש. אבל כשיש אחד שכואב לו על חילול שמו יזמורך, בזה משתנה כל העניין. נכון, בעיקרון, חטאו, מגיע העונש. זה תדור אילום, ככה קדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל בכל זאת, אם יש אחד שכואב לו על חילול שמו יזמורך שיהיה בדבר הזה, משתנה כל העניין. איפה אתה רואה את זה? יהושע בן נון. נכנסים לארץ ישראל, הם מעלו בחיר, הם מעלו הכל, ואז מגיע, ומגיע להם לכאורה העונש הזה, כן? ליחוש את קודשו בריך אותו עבדין, אבל לא ידע הנה. מגיע להם העונש הזה. אבל יהושע בן נון לא יפעל על פונוב, ואומר, ומה אתה עשה לשמחו הגודוי? נכנסת אותנו לפה לארץ ישראל, שיש פה חילול השם שרואים שהיהודים נופלים בקרב. חיילים יהודים נופלים בקרב, מה אתה עשה לשמחו הגודוי? יש פה חילול השם בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, חוטו ישראל, לך תסדר את הבעיה. זה לא מגיע להם? הקדוש ברוך הוא לא יודע שיש פה חילול השם? ברור שיש. אבל אם יש יהודי שמוכן ליפול על פונוב, ושכואב לו החילול השם הזה, זה כבר עוצר את החילול השם הזה, זה כבר מתקן את זה. מה שיש אחד שמצטער על צער מיות כבוד השם, זה גורם שיתהפך ממידס הדין למידס הרחמי. זה להפוך את הכל. הגמור אומרת, ואולם חי עוני, ואולם חי עוני. אומר מלמד, שאומר לה הקדוש ברוך הוא למוישה, זה גמורה שהיא מדרש פליה, כן? מוישה החייסני בדבריך. ואולום חי עוני, על ידי התיינה של מוישה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא, שאכפת לו על החילול השם שקורה בעולם, על ידי המציאות הזאת של אומרו, יוישה והארץ ההיא, החייסני בדבריך. ואולום חי עוני. בזכות זה, כאילו, כביוך לקדוש ברוך הוא, חוזר לחיים, כאילו, איך אומרים את זה בכלל? כאילו, מה זה הדבר הזה? איך יסתם לתוך? אז יש באמת רשי ורב ניסים גוין, רב ניסים גוין כותב שנזכשו בו זה התלמידים, והוא אומר שלכאורה, אומר ראשי במסתום, היה קשה להם, שצל בוס עבודום שייך, שחיוהו בזה, כן, חייסני, אבל מה שייך, בלי זה הוא היה מת, אבל מה שייך אצל הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, אומר רב ניסים גוין, יש את הפירוש הרי בברוכס בצד, הוא אומר שיש שתי מידס, ממידוי סוף של הקדוש ברוך הוא, היכולס והחיים. היכולת, שהוא יכול לעשות כל דבר בעולם, והחיים, עצם החיים שהוא חי וקיום, לא ירום מורה וקודש, שהוא חי לנצח. אם אין יכולת בכל דבר, אלא הוא מוגבל במשהו, אז גם החיים הוא לא חי יד. כי ברגע שיש משהו שהוא לא יכול, ממילא חייב להיות שהוא לא חי לתמיד. כי יש משהו שיכול באיזושהי סיטואציה לגבור עליו ולהחריט אותו. זאת אומרת, יכולת והחיים הנצחיים תלויים אחד בשני. תלויים אחד בשני. אומר, בזה שמוישה גרם שכל העולם יבינו שהקדוש ברוך הוא יכול ויכול בכל דבר, ולא למד א' מלוכים יכולים אולי להגביל אותו, ממילא הבינו שהוא חי לעולם. ככה הולך המהלך של רב ניסים גויין. טוב, נו, מה קורה פה באמת? למד א' מלוכים הוא יכול ואולי לא יותר. הוא היה צריך לתרץ שאם היו מתים במדבר, אז היו לתלות שהוא לא יכול. עכשיו שלא היה דבר, שום דבר שיראה שהוא לא יכול, ממילא יאמינו שהוא חי. למה איזה, אם אנחנו אומרים שהנקודה היא אכילו לשם, אז זה רואים פה בעניין הזה. רש"י אומר, איך גיסני בפני יהוא מויס. איך ניסני בפני יהוא מויס. על הקדוש ברוך הוא עצמו לא שייך תואר, יש רק את הגילוי שלו, את מה שמתגלה. גם המושג חי, זה לפי המושגים שלנו. יהוא מויס היה להם לתלות שהוא לא יכול, וממילא אצל אלה שחלשים ממילא באמונה יחלש עוד יותר, אז לגביהם ברגע שהוא לא יכול, הוא גם לא חי. ועוד פעם, לפי ההשגות ולפי ההבנות שלהם. ומוישה רבינו, וזה שהיה אכפת לו על החילול השם הזה, גרם לביטול החילול השם הזה, הגזירה הזאת, למרות שהיא בעצם צריכה לקרות, למרות שהיא גורמת לחילול השם, אבל הוא ביטל אותה, וממילא החיה את הקדוש ברוך הוא לגביהם. אז חוץ של מוישה רבינו, זה הצער שלו בשביל כבוד השם, לא רק שעל ידי זה התבטלה הגזירה שנגזרה על כלל ישראל, אלא כבוד השם התרבה, והוא הזוכה בזה. הוא מספר שרבן בקשט התארח אצל החפץ חיים. החפץ חיים הזמין אותו לאכול איתו. וכידוע שחפץ חיים היה רגיל לאכול מאכלים פשוטים, ורבן היה אורח, לא היה רגיל לכאלה מאכלים. אז הוא אכל, והוא לא אכל לסבול את זה, כאילו, לחם מאוד גס, דייסה מאוד גסה, מאוד עיקרים, אוכל עיקרים. אז הוא טעם קצת, אחרי זה אומר שהוא לא רעב. הוא לא רוצה להעליב, זה חיפש תירוץ, אז הוא אמר שהוא לא רעב. אז אמר לו, החפץ חיים אכל. והחפץ חיים אמר לו, שאם הייתי אוכל כל כך קצת כמוך, איך היה לי כוח להחזיק ולסבול את החילול השם שיש היום? אמר, צריך לאכול טוב, שיהיה כוח לסבול את החילול השם. זאת אומרת, לחפץ חיים לקח לו כוחות, ממש לקח לו כוחות, החילול השם שהוא ראה בעולם. למה הוא צריך להתחזק, שלא יתמוטט מרוב הצער. כן? זה היה מציאות של חפץ חיים. עוד פעם, זה דרגש של החפץ חיים, שבאמת, שכבוד השם היה החיים שלו. הצער שלו והכאב שלו על כבודו יסבורך שמתמעט פשוט אכל אותו. יש נוש נורא בתונת ואיליהו. התונת ואיליהו אומר, לא יופי הסיסם, לא יופי הסיסם שחיבבתם לתוירוסי ולא הציפיסם למלכוסי. זאת אומרת, התוירה שלי אהבתם שחיבבתם לתוירוסי אבל לא הציפיסם למלכוסי. יהודי צריך שיהיה לו נקודה של כאב שיש חילול השם בעולם. עוד פעם, אני לא יודע כמה זה נוגע בפועל גם לבחורים צעירים והכל, אבל שאצלם מסתום צריך להיות העיקר חיבבתם יותר רוסי, הציפיסם לרחוסי אפשר להשאיר. אבל אנחנו כן נכנסים עכשיו באיזה רשם נקבים שלא, שיבוא הגאולה, אבל נכנסים ל-13 שבועות. ושלושת השבועות האלה זה שלוש שבועות שהזמן מעורר וגורם, שבועות של ציפיסם למלכוסי. ציפיסם לצפות למלכוס שמיים שתתגלה בעולם. יש חילול השם. חילול השם המציאות של עם ישראל, שעם ישראל מפורד בין עמים, באמויר עליהם, עם השם אלה ומארצו יוצאו. אומר הנובי, זה חילול השם, וסומיד כל היום שמים מינו יוץ. שם השם מתחלל בעולם. יהודי, יהודי המייצג של הקדוש ברוך הוא. יהודי אמור להיות עשיר, חכם, חזק, בריא. הוא המייצג של הקדוש ברוך הוא. תאר לעצמך שהמייצג של בנק לאומי מסתובב עם בלואי סחבות ברחוב, אין לו כרטיס אשראי. ביזיון! ביזיון לבנק לאומי שככה נראה המייצג שלו. ואם אנחנו הרי המייצגים של הקדוש ברוך הוא בעולם, אנחנו עם השם, נקרא שמו עלינו, ישראל, יוש אורקי, אנחנו המייצגים של הקדוש ברוך הוא בעולם. אם יש יהודי חולה, זה חילול השם. אם יש יהודי עני, זה חילול השם. אם יש יהודי שיש לו איזשהו קושי, יש פה שכינה מהאימרס, קלני מירוי שקלני מזרוי. אז עוד פעם, קשה לנו אולי להתחבר לכבוד השם בדרגות הגבוהות, אבל זה המציאות הזאת נקראת חילול השם. זה הנובי אומר, זה לא חידושים שלי. באמור עליהם עם השם אלה, ומארצו יוצאו. אם עם ישראל מגורש מארץ ישראל, אם הר הבית ומוקים ששואלים ילכו בוי, או שואלים על שתיים, או על ארבע, או חייבי קריסס, שנכנסים לשם. זה שואלים ילכו בוי, זה חילול השם נורא והיום. המצב הזה הוא חילול השם. וצריך להיות אכפת לנו החילול השם, הציפיסם למלכוסי. רש"י באוישי היה מביא כידוע את התנחומיה, כן? אין ישראל, שלוש הדבור עם מועסו ישראל, ואין אומרו עם סימן ברוכו עד שיבקשו שלושתם. באויש השור, זה שעזבו את רחבון והלכו אחרי ירובון, אז הם מה עשו ישראל? שלושה דברים. הם עזבו את בית המקדוש, כי מאז הם כבר לא עלו, הם הלכו לבית אל ולדון, לשני העגלים שירובה מעמיד. הם מעשו בקודש ברוך הוא, איש לאוי הולך ישראל, דורשים חזל, איש לאלוייך ישראל, שאז התחילו לעבוד דוד הזורה. ודבר שלישי, מעשו במלכות בית דוד, במלכות בית דוד, מעשו במלכות בית דוד, וכמו שכתוב, לא יחלק לנו בדוד ולא ינח לו בבן ישי, איש לאוי הולך ישראל. מעשו במלכות בית דוד, מעשו בבית המקדוש, ומורדו במלכות שמיים. ואין ישראל רואים סימן ברוכו עד שיבקשו שלושתם שנאמר, ואחר כן יושובו בית ישראל וביקשו את השם אלוהי קיים, זו מלכות שמיים, ואיז דוד מלכום, זו מלכות ואיז דוד, ונוערו אל השם ואל טובוי באחריס היום, אם זה בית המקדוש. יש באמת בנוסח הוידוי של עדות המזרח, גם יש את הנוסח הזה בארוך, אומרים באות מם, מורדנו, מואסנו במלכות שמיים, מורדנו במלכות ואיז דוד, מורדנו ממסו בבית המקדוש, ושלושתם אנחנו מבקשים. ושלושתם אנחנו מבקשים, ככה אומרים בנוסחה של עדות המזרח, ובאמת זה מגיע מרשי בישעיה. אבל יש פה מקום של אחר כן יושובו בית ישראל. כשתהליך הגאולה יתחיל, ויושובו בית ישראל וביקשו את השם אלוהי קיים, הציפייה למלכות שמיים, הכאב והצער על זה שמלכות שמיים לא נמצאת במקומה, על זה שרשויים והאפיקורסים שולטים על ארץ ישראל, ומשמידים כל תומה וכל קדושה וכל שבס. עוד פעם, זה לא אמור להיות העסק שלנו ביום יום, כי העסק שלנו זה רשב"א ותוספות. אבל יש את המקום הזה של, של שיאכפת לנו הדבר הזה. זה, אנחנו לא נמצאים במקום של לא יופי הסיסטם שחיבבתם לתוירוסי ולא ציפיסם למלכוסי. ואחד, יהודי אחד, שאכפת לו החילול השם, מונע את הגזירה להתקיים. למרות שהגזירה בעצם מגיע לנו שזה יקרה. מגיע לנו שזה יקרה. בואו נדבר עם, עם מה שהראשי אמר כשהיה את הסיפור של הגיוס. כן, היה לפי המצב שאיך, הוא דיבר על זה המון באותו זמן בבית, פחות לציבור, אבל בבית, על הנקודה של, הוא אומר, היה זינזול בתיירה, בחורי ישיבות מזלזלים בלימוד התיירה, והסיבחסינים אומר שכשיש זינזול, אז ממילא מגיע גזירס, כן, נשרשנו בעבוידו, הגיעו היוונים, ואז התחזקו בעבוידו, אז היה את הניצחון. אז בעצם הגזירה מגיעה בגלל שיש מקום לגזירה הזאת, כי יש חולשה בתיירה ויש חיסרון בתיירה ולא לא לומדים כמו שצריך. אבל הגזירה קורית. אבל הגזירה הזאת כוללת בתוכה גם חילול השם. אז אם יהיה יהודי אחד שאכפת לו החילול השם הזה, אכפת לו זה שבארץ ישראל יגזרו נגד לאים די תיירה, אם יש יהודי שאכפת לו החילול השם, הגזירה הזאת תתבטל למרות שזה מגיע לנו. למרות שזה מגיע לנו. למרות שלמייסה הראשי ואז כתב מכתבים, כן, שילמדו שלושה ימים רצופים וחמישה ימים רצופים, שלתקן את העניין הזה, כי יש פה באמת גזירה על התירה, וצריך להתחזק בעניין הזה ולתקן את הבעיה. אבל אפילו אם לא מתקנים את הבעיה עצמה, אם יש יהודי שאכפת על החילול השם, הגזירה תתבטל. בגלל החילול השם שלא יכול לקרות. אצל פינחוס יש את אותו רעיון. אצל פינחוס, אנחנו רואים, היו בשיטים, נכשלו, מתו 24,000 מהגיפה. פינחוס היחיד הלך והרג את זמרי והמגפה נעצרה. תחס אשר קינאי לאלוהי קוב ויחפר על בני ישראל. משהו שגם הפסיקו לחתוך באותו זמן שפינחוס עשה את המעשה הזה. למרות שמאוד נסחפו, כן? היה שם יורדים למטה, בכלל הרבנים האלה, לא ברור להם הם עושים כל דבר, זה בכלל מוזר. אני בעצמי הייתי שם. ראיתי נשים זקנות מוכרות קצת פני פשטן. אפשר לחשוב, מה, יאללה, רבנים, לא? סתום, זה מה שטענו אז על הרבנים, שלא לא יודעים בכלל על מה הם מדברים, הם לא מכירים את המציאות. יש קצת נשים זקנות, יושבים מחוץ לאוהל, אפילו הם בעיה של ייחוד. מחוץ לאוהל ומוכרים קצת כלי פשטן, אפשר לחשוב. רק שירדו למטה, התברר שזקנו שישב אז בחוץ, או עם ארז ביויסר, וילדו שישב אז בפנים, או עם ארז בפוחויס, וכשנכנסו אז צירצו ריין המוי נימונח אצלו, ואין נשמע אסלכו עד שטיף עויר. לפעויר וכולו 24,000 מישראל. לא, אבל זה כנראה שהרבנים ידעו, לא ידעו, לא יודע. בקיצור, למה הרבנים אוסרים כל דבר? זה לא ברור. טוב, בכל אופן, גם שם כנראה לא הבינו את זה. אבל ברגע שמגיע פינחוס ועושה את מה שהוא עשה, אז זה נעצר. מה גרם להם להפסיק לחטוא? משהו שבלי פינחוס הם היו מדרדרים והולכים, ופינחוס עצר את זה. אבל זה כוח של איש אחד. אם הוא כואב באמת על החילול השם, אז מלבד מה שנעשה לו ניסים, הוא יכול לעצור את המגיפה ולחפר, וזה משפיע שבכלל מביא רוח תיירה ומסלק את הכוח הדומה. אומר, יותר מזה מביא הראשי ושמע, המדרש כותב בילקוט, וכיפר על בני ישראל לא ינאמר, אלא ויחפר, שעד עכשיו לא יזוז, אלא עומד ומחפר עד שיחיו המסים. כוח של יהודי אחד שאכפת לו חילו לשם שמיים, שאכפת לו חילו לשם, עומד ומחפר עד שיחיו המסים. זכותו נמשך על כל הדורות, כי הוא הציל אותם מלטבוע בחטא. הוא מסיים הראשים ואומר, כמובן מכל מה שדיברנו אנחנו רחוקים, אבל טוב לחשוב על זה. לזכות לתיירה, לזכות לתיירה. מי שיחשוב על זה, אז אולי יזכה קצת לתיירה, לדאוג על כבוד שמוי באמס. עכשיו מי זה אז ראינו שנזכה לגאולה שלנו.